חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. המרכזית, הותר לפרסום כי שני חללי צהל נוספים נפלו ברצועת עזה. היום יום קרב נוסף גם בצפון, גם בעזה וברצועה עצמה בכמה מוקדים. הלילה צהל תקף בעוצמה גם מהאוויר ברצועת עזה. מועצת הביטחון של האום מתקדמת לקראת הצבעה דרישה להענקת סיוע לרצועה. שר הביטחון השר גלנט נועד עם מזכיר ההגנה האמריקני ששוהה בימים אלה בישראל. פגישתם הסתיימה לפני שעה קלה. בפגישה השתתפו גם כל צמרת צהל ושרי המטבחון, הקבינט המדיני. בלשכת שר הביטחון התקיימה הפגישה, ושר הביטחון אומר שם כי אם חיזבאללה ימשיך להתגרות בישראל, לא נאסס לפתוח במבצע צבאי גם בלבנון, כאשר מזכיר המדינה האמריקני מאשר זאת. ממשיכה לחימה בסג'אייה, לוחמי גולני מנהלים קרבות רחוב מול החמאס, כך על פי הדיווחים. יש עשרות מחבלים הרוגים בכל יממה, אומרים בצהל, והם גם מחבלים שזוהו בוודאות כאלו שהשתתפו בטבח הקשה בשמחת תורה. שר בריאות אוריאל בוסו דורש ממשרד האוצר להמשיך את המס על השתייה המתוקה. מדובר במס שנועד למלחמה בהשמנה ובסוכרת. הוא גם אומר כי בציבור החרדי, הדתי בעיקר, רבים שותים שתייה מתוקה בשבתות. הדבר מביא למחלות רבות, והמס הזה הוכח כמס יעיל, להבדיל מהמס על מוצרי חד פעמי שהיה מיותר ונטל על הציבור. נביא את הפרטים עוד מעט. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על אי דחיית הבחירות אומר כי מדובר בפוליטיקה קטנה, ושואל איפה השר גנץ וכל ההצהרות שלו בעניין הזה. אחרי יותר מחודשיים, פיקוד העורף בהודעה חדשה לגבי תושבי אשקלון. ממחר הילדים חוזרים ללימודים במקומות שבהם יש מרחבים מוגנים. כיתות ב' וג' חוזרים ללמידה פרונטלית בכיתה עצמה. כיתות ד' יצטרפו רק ביום רביעי, ויום חמישי יגיעו כיתות ה' וכן על זה הדרך. סוג של חזרה קטנה לשגרה בעיר אשקלון, שעד כה הייתה סגורה גם במערכת החינוך. מהדורה מרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, היום ה-73 למלחמה. קובי פינקלר איתנו על הקו, שלום ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
בוא נפתח תחילה עם סוגיית הסייבר, מתקפה שאני מבין שהצנזורה מאשרת לך לפרסם את פרטיה. האם ישראל עומדת מאחורי המתקפה לתחנות דלק ובתי זיקוק באיראן?
כן, אכן לפי הערכות ישראל היא זו שעומדת מאחורי מתקפת הסייבר הבוקר הזה, וגם בשעות הללו באיראן. נזכיר או נדגיש או נספר למי שלא מכיר את כל הפרטים. בבוקר הזה העם באיראן, בייחוד בטהרן, אבל כל 7,860 תחנות הדלק באיראן פתאום הושבתו. כאשר שעה לפני כן הודיע מי שהודיע, ארגון שמכונה הדרור הטורף, שעוד שעה יושבתו כל תחנות הדלק, הוא הודיע זה למרכזי החירום, כלומר לאמבולנסים, לבתי חולים. אז ישראל כנראה הומניטרית, והיא מודיעה בצורה הזאת, ואז כעבור שעה, פתאום כל מי שמגיע לתחנת הדלק, או לאחת מתחנות הדלק, במרבית איראן, מדובר ב-80% מתחנות הדלק באיראן, לא מצליח למלא את הרכב שלו בדלק, הדלקן שלו לא עובד, או הפזמת שלו לא עובד, או כל כלי התשלום האחר לא עובד. ובהמשך נאמר גם בהודעה של הדרור הטורף, כיוון מאוד ברור למנהיגי איראן, מי שמשחק באש מקבל גם אש. ומי שמשחק באש גם לא יכול להדליק אש, קרי לא יכול להשתמש בגז או בדלק במקרה הזה, אז בהחלט תקיפה. ונזכיר שהאירוע הזה מתרחש אחרי שהיום חברת הסייבר הלאומית או מועצת הסייבר הלאומית מודיעה בישראל, מודיעה על כך שגורמים איראנים עמדו מאחורי מתקפת הסייבר לפני כמה שבועות בבית החולים זיו בצפת. אז אתה יכול לקשור בין הדברים. בכל מקרה, לפי כל הגורמים, לפי הערכה, ישראל היא זו שעומדת מאחורי מתקפת הסייבר הזאת באיראן.
עכשיו לרצועת עזה, עוד שני חללי צה"ל לצערנו נופלים בקרבות שם. היום גם יום מתוח בצפון, אבל בוא נפתח ברצועה. הלחימה כמובן ממשיכה. מה אנחנו יכולים לספר על היממה האחרונה, בעקבות גם ההצהרות של דובר צה"ל וגם הממצאים של עוד עשרות מחבלים שנהרגים, בהם גם שמות ותמונות של מחבלים שהשתתפו בטבח הנורא.
נכון, אני אלך לספר של הדברים שלך. צה"ל מפעיל מאז תחילת הלחימה מה שמכונה בעברית שלנו בינה מלאכותית, כלומר מצלמות לזיהוי פנים, ותיעדו את כל המחבלים שהשתתפו בטבח בשמחת תורה וברצח בשמחת תורה, ובמהלך פשיטה של לוחמי צוות קרב חטיבתי של חטיבה 401 על בית ספר בשכונת רימל בעזה, זה קורה ביום שישי לפני שלושה ימים, מסתבר שהיו מחבלים שהיו בין מחבלי גם הנוח'בה וגם אלה שהשתתפו בטבח בלי שום קשר לכך, הם עצורים כרגע בידי כוחות הביטחון. במקביל למשכת פעילות בעיקר בסוג'איה, ואני מדבר הערב הזה עם מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה יאיר פלי, והוא מספר על התיאור שהם מוצאים כל הזמן אמצעי לחימה בתוך שכונות, בתוך בתים, השמידו מעל 10 מנהרות, דיברת קודם על עשרות הרוגים ביום, הם מדברים על כך שהם השמידו למעלה מ-200 מחבלים בסוג'איה, קרובים מאוד להשלמת כיבושה ותיאורה של שכונת סוג'איה. זהו למעשה הגדוד החזק ביותר של החמאס מתחילת הלחימה. לא רק שמחסלים את הרבה מאוד מן המחבלים, גם מחרימים אמצעי לחימה רבים, גם אמצעים מודיעינים, והוא מספר גם שהוא לא מוצא אנשים בבתים בכלל. בסופו של דבר, לא היו אנשים בתוך הבתים, המחבלים הללו ברחו מן הבתים, השאירו את הכל פתוח, ואיך הוא אומר לנו הערב הזה? לחטיבת גולני יש חשבון ארוך עם שכונת סוג'איה, את תחושת המשמעות האדירה של להיות כאן, לטהר את השכונה ממחבלים, לא צריך להסביר ללחמים, אכן זה כך קורה בשכונה הזאת. באזור ג'באליה הולכים ומשלימים, למעשה אבי אנחנו מדברים היום על הערב הזה, על 75% מן המנהור בצפון רצועת עזה, שהוא תחת שליטה צהלית. זו גם הסיבה שהיום נסעתי לראשונה בכביש 34, אותו כביש שמחבר בין יד מרדכי לסדרות, צהל פותח אותו לתנועה, וזה מלמד שצהל לא לוקח סיכונים. בסדרות עצמה עיר די רפאים, לצערי כך בדקתי וראיתי היום במו עיניי, ובאשר בחלק הדרומי, שם נמשכת פעולה קשה, הרבה יותר אגוזים קשים, אבל גם כאן אומר לי הערב הזה גורם בחאן יונס, אנחנו מדברים על כך שהצלחנו לשבור את כל הקו הקדמי, את כל קו המוצבים הקדמי של החמאס בחאן יונס. לצערנו הרב זה גבה מחיר גם הלילה הזה משלושה לוחמי דובדבן, עוד לוחם נוסף שנפצע באורח קשה. הפעולה הזאת נמשכת, הולכים וסוגרים על מרכזי הכובד של החמאס, כמובן בעברית פשוטה, על המרכזים שבהם יושבת להנהגת חמאס. באשר ללבנון, עוד יום לחימה שמה...
בוא נעבור באמת לצפון, קובי, וגם נתייחס כמובן, שר הביטחון אומר לפני זמן קצר,
נכון.
לא נאסס לפעול בלבנון, אבל זאת אמירה שאנחנו שומעים כבר כמעט שלושה חודשים. יש פעילות בלבנון, אבל זה עדיין לא איזושהי פעילות שאפשר להגדיר כמבצע או מלחמה.
כל מילה שלך היא מדויקת נכונה. צהל וגם החיזבאללה מנסים כל אחד לשמר את הקו שלו. זה כבר כביכול שחור שאני אומר את זה, אבל החיזבאללה היום יורה 20 טילים, מפעיל פעמיים כלי טייס בלתי מאוישים. לוחמי ההגנה האווירית מצליחים לנטרל את הכלי הזה, אבל בסופו של דבר צהל גם מאוד מכאיב לחיזבאללה, פוגע גם בעמדה וגם ב... מתקן שלם שבו הם יחסנו את כל רקטות הברוקן שלהם, אותם רקטות בעלי כובד משקל של 500 קילוגרם, חלקם שוגר גם לשטח ישראל, מאוד כואב לחיזבאללה. גם הערב הזה, באחר הצהריים, במהלך הלוויה של אחד ממחבלי חיזבאללה, צהל יורה ממש סמוך לשם, 2-3 מטרים משם, טיל, לאותת לחיזבאללה, לאותת לכל אנשים שבאים לשם, עוד יום לחימה, נכון, האמירות האלה שגלנט צריך להתכונן, במקביל צריך לזכור גם ששר ההגנה האמריקאי נמצא בדיוק עכשיו בשעה הזאת בישראל, יחד עם הרמטכ"ל.
וכשהוא שומע את האמירה הזו, רק נאמר, את אמירתו של שר הביטחון לגבי מתקפה אפשרית של צה"ל בלבנון, הוא מהנהן בראשו, וייתכן שגם זה נושא משמעותי שישראל נמצאת בקשר עם ארצות הברית. אם אנחנו מדרימים רגע לחוטים, זה נשאר לטיפול אמריקאי, או שאנחנו יודעים לומר שישראל כן מתחילה קצת להניע איזה שהן פעולות לשם?
ישראל, הפעולות שהיא עושה, זה, אלו פעולות הגנתיות. וטוב שאתה שואל, אני מדבר היום עם חיל האוויר, ובחיל האוויר אומרים הערב הזה שמסכמים 100 ניטרולים, 100 ניטרולים של כלי טייש, של טילי קרקע אוויר. כתבה מלמניהם וטילי קרקע קרקע וטילי שיוט למיניהם, 100 כאלה ששוגרו מכיוון תימן לכיוון שטח ישראל. ישראל מתמקדת בעיקר בצד ההגנתי, את הצד ההתקפי הם משאירים למדינות נוספות, כי זה באמת משפיע על כל העולם. 13-15% מכל תנועת הסחורות בעולם, מנותבת בעולם, אני מדגיש את המילה בעולם, מנותבת דרך האזור הזה, דרך המיצרים הללו, ולכן זה לא רק בעיה של ישראל, משאירים את זה להם, למרות שאומר לי היום בכיר בחיל הים, אנחנו מסוגלים לעשות הפעולה גם בכוחות עצמנו.
קובי פינקלר, פרשננו, לעניין צבא וביטחון, תודה רבה, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות. עכשיו נחזור לידיעה שאתמול דובר צהל, מדהים את כולנו עם חשיפתה של המנהרה הארוכה ביותר ברצועת עזה, ואומר יש לפחות עוד שתי מנהרות כאלה. אנחנו מדברים על 50 מטר עומק, על 4 קילומטרים אורך של מנהרה שאפשר לנוע בה גם בכלי רכב שונים. אנחנו עם אלוף משנה במילואים יוסי לנגוצקי, שלום לך.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב. לשעבר יועצו של הרמטכ"ל, בדיוק בנושא הזה, איום המנהרות. תגיד, אתה הופתעת אתמול שראית את התמונות ושמעת את הקולות על המנהרה הזו? כי אף אחד כנראה לא ידע על קיומן.
לא מיני ולא מקצתי. אני כבר 15 שנה טוען שכל אזור עזה חפור במנהרות, שישנה עזה תחתית. הזהרתי על זה כבר מפורשות גם בכתובים וגם בעל פה ב-2010, אבל כל פרשיית המנהרות בארץ, גם ברצועת עזה וגם בצפון, היא שערוריה אחת גדולה.
אז אם ידענו על זה כל כך הרבה שנים, אז מה לא ידענו? את המיקום שלהם? לא עקבנו אחרי זה? אפשרנו לזה לקרות? הרי מדובר כאן בעבודה הנדסית אדירה עם אלפי פועלים, זה לא משהו שאפשר להסתיר באיזה בית.
תשמע, אתה מתפרט את זה לפתוחה, אמרת דברים נכונים מאוד, זה באמת זאת שאלה מדהימה. איך ייתכן שאנחנו עם כל היכולות שלנו, לא היינו עם אצבע על הדופק בכל הנושא המסוים הזה. אין לי לזה שום הסבר, תגבית. אני בכלל הגעתי לנושא הזה בהתנדבות. זה לא תחום עיסוק שלי, אומנם במקצועי אזרחי אני גיאולוג, אבל אני איש הממה, מה שנקרא, מבצעים מיוחדים באמן, ופיקדתי גם על היחידה הטכנולוגית, מבצעית יחידה 8-1-5 שנים. ב-2004, בסוף 2004, נרגו 14 אנשים לאורך ציר פילדלפי, ואז פניתי לבוגי שהרמטכ"ל ואמרתי, אתה זקוק לעזרה? הוא אמר, יאללה, תבוא. כשבאתי, גיליתי תוך תקופה קצרה מאוד, שבמערכת הביטחון לא, העניין מתנהל בצורה שלומיאלית ברמה הגבוהה ביותר.
תגיד, אולי בגלל שהשקענו מיליארדים במכשול תת-קרקע, כי הרי מעל אותו מכשול שהחמאס הצליח לפרוץ יחסית בקלות, יש מכשול תת-קרקעי, אז פשוט נרדמנו, אז אמרנו שיחפרו עד מחר.
שאלה, אתה מראיין אותי או שאתה מרצה לי? לא הבנתי.
אני שואל, האם זאת הסיבה שבגללה התעלמנו?
מה השאלה?
השאלה היא, האם בגלל מכשול התת-קרקע, שהוא נבנה בהשקעה כספית מאוד גדולה, ישראל אמרה לעצמה, מנהרות לתוך ישראל, החמאס לא יצליח להוציא לפועל, כי עשינו מכשול תת-קרקע. אולי זו הסיבה, אלוף משנה יוסי לנגוצקי, שישראל התעלמה בכלל מחפירת המנהרות, וזה לא עניין אותה.
אתה מדבר, הסיפור של המכשול הוא סוף מסע שנמשך 15 שנה. אבל 15 שנה קודם, אני הפצצתי את כל המערכת. יש לי 130, תקשיב טוב, מה בשלושה מצמחים, שבהם אני פונה, החל ברמת ראש הממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים, וכולי וכולי, ואומר, חברים, ישנם מנהרות בארץ, תתעוררו, תנו לנושא עדיפות, תפלו בצורה מקצועית. ואז אני גיליתי שמערכת הביטחון פשוט מתחשלת בנושא הזה, לא נותנת לזה את העדיפות הזאת, ומטפלת בצורה לא נכונה. אני אתן לך רק אולי דוגמה אחת.
כן.
הדוגמה היא שצבא בנוי לבצע פעולות מסוימות, לאגף, לתקוף וכולי וכולי. צבא לא בנוי כדי להתעסק בנושאי נישה כגון מנהרות. זה נושא יוצא דופן. מה עושה מערכת תאבת חיים? כשיש לו, יש לה בעיה חריגה, היא מקימה מנהלת מיוחדת שתתמחה בנושא. פה, במקום לעשות את הדבר האלמנטרי הזה, מערכת הביטחון נתנה לגוף שקוראים לו מפעת, שהוא גוף שיצריכו לי כולם, של גוף שעוסק בדחיפת ניירות ובחלוקת תקציבים, הוא לא גוף שעוסק בפיתוח. ושם אנשים מתחלפים בתפקידי המפתח כל שנתיים. ככה זה בצבא, מה אפשר לעשות? זאת, כלומר, עקובת הלימוד של אנשים שהתעסקו בנושא המנהרות, הייתה מינימלית שבמינימליות. כדי לפתור בעיה מורכבת, צריך היה לעשות מה שכן עשו במדינת ישראל. אני אתן לך שתי דוגמאות. בדימונה, כדי לעשות טקסטיל, אני אומר את זה בהומור כמובן.
כן.
יש גוף שאנשים שעובדים שם, עובדים שם כל חייהם, כלומר יש להם עקומת לימוד של עשרות שנים. אני פיקדתי על היחידה טכנית מבצעית של אמן, הייתי מפקדה 5 שנים, אנשים באים לשם ונמצאים שם עשרות שנים. וזאת היא הדרך להגיע להישגים, להגיע עד למאדים. ההפך הגמור מהדרך שבה מפעת ניהלה את העניין. עכשיו, ברגע שאני באתי, וגיליתי שבמפעת, סליחה על הביטוי ברדק, ושעושים שם מעשים שלא יעשו, ושאנשים שמנהלים אותם, הם לא, רק שהם לא בעלי מקצוע, הם גם עצללים ורשלנים, ואני התחלתי לומר את זה בריש גלי, אז אני הפכתי לאויב, ואז החליטו, איך אומרים, להוריד אותי מהמסלול. הסיפור של המחסום הוא סיפור, שים לב, אני התחלתי בתפקיד להיות יועץ רמטכ"ל בדצמבר 2004. סיפור המחסום הוא 10 שנים מאוחר יותר. אני 10 שנים הצצתי את כל העולם, ולא עזר לי שום דבר שם. כשבנו את המחסום שאתה דיברת עליו, לא צהל פנה אליי, זה נדע לי באקראי. משרד האוצר החליט שכדי, לפני שהוא נותן יד להוצאה של 4 מיליארד שקל, הוא עושה בדיקה משל עצמו בדבר הסיכויי ההצלחה של הדבר הזה. ואז הם באו אליי. ואז באתי ואמרתי להם, חברים, זה בבלט. כל מי שבונה את המחסום הזה יעקפו אותו. ופרסמתי בעיתון הארץ מאמר שקוראים לו מז'ינו 2018. מה זה מז'ינו, אתה יודע?
לא, ספר לנו.
אז אני אסמל לך בשני משפטים. מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמת חפירות בין גרמניה לבין צרפת. נהרגו למעלה מ-15 מיליון איש, כולל גם אנגלים ואמריקאים, לאורך הגבול בין גרמניה לבין צרפת. כשנסתיימה המלחמה, החליטו הצרפתים לבנות ביצור שנקרא על שמו של צר העגלה הצרפתי, שקוראו לו מז'ינו. והם בנו מערך ביצורים שיגעון הכי מתוחכם שבעולם, לאורך כמה מאות קילומטרים, כל הגבול בין צרפת לבין גרמניה. והיו בטוחים שעכשיו הכל בסדר. מה עשו הגרמנים? הם פשוט לא נכנסו אל הקו הזה, הם נכנסו לבלגיה, צפונה מהקו הזה, עשו איגוף ונכנסו לצרפת. כלומר, לכן נתתי, כתבתי מאמר הזרה ואמרתי, חברים, המחסום הזה שאתם בונים, יעקפו אותו. אין מחסום שאי אפשר להתחכם לו. אבל לא יקשיבו לי. עכשיו, בוא נסכם את כל מה שאני אמרתי לך.
אתה אומר בעצם שבנושא המנהרות, אחד, הצבא התרשל, שתיים, לא הצבא היה צריך לטפל בזה, היה צריך לתת את זה לגוף מקצועי, חיצוני, כמו שאנחנו מכירים בקמג ומקומות אחרים, שבהם עובדים אזרחים שמתמחים בתחום הזה לאורך שנים.
לא, 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 אתה מרחיק לכת. אתה מרחיק לכת. למה אזרחים? הצבא צריך להקים גוף.
הבאת דוגמה מטקסטיל, זה מבוסס על...
אני מציע שתיתן לי לדבר. אתה נכנס לדבריי, חבל. אתה רגע רוצה לראיין אותי. הצבא, בנושא המודיעין, ולא סודו, אתה יכול להיכנס לאינטרנט, הקים גוף 881. הגוף הזה הוא גוף צבאי. אבל אנשים שנמצאים ועובדים לאורך שנים רבות מאוד, בעדיפויות גבוהות מאוד, עובדים כמו משוגעים יומם ולילה. נותנים את נשמתם ולכן יש להם הישגים מדהימים. זה הגוף עם הכי הרבה פרצי ביטחון ישראל במדינת ישראל. אני באתי משם, הייתי מפקדם 5 שנים. אני גם קודם ניהלתי כמה חברות לחיפוש הנפט בארץ ובעולם. נפל בגורלי גם לגלות את שדה תמר והגז על שם נכדתי. כלומר, אני בא איש עם יתר ניסיון, אז במקום למחות כפיים ולצמוח, התחילו מלחמי כבוד.
אלוף משנה מילואים יוסי לנגוצקי, סליחה שאני שוב מתפרץ את דבריך, אבל אנחנו מודים לך על השיחה כאן המרתקת הזו. חבל שלא שמעו לך בזמנו עוד אחד מאנשים שאמר דברי חוכמה בזמנם, אבל התעלמו מהם בשל מלחמות כבוד למיניהם. תודה רבה, להתראות.
יופי, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב. שר הבריאות הרב אוריאל בוסו, שלום, ערב טוב לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
כשאנחנו מדברים הערב, המלחמה הזו ממשיכה. אתם במשרד הבריאות, כמובן, בצל המלחמה, פרוסים בהרבה מאוד זירות. בוא נפתח קודם כל עם הפגישה. אתה הרי נסעת בזמנו לג'נבה להיפגש גם עם הצלב האדום. נפגשתם שוב, אני מבין. אין שום חדש מטעם הארגון הזה לגבי פעילות או מעורבות שלהם בנושא החטופים, נכון?
קודם כל, לצערנו, הם לא יכול לחלק את זה לשתיים. היא טוענת שהם גם לא מצליחים. אנחנו יודעים שמדובר פה בגוף טרור, ארגון חמאס, זה לא ארגון שעבוד על פי כלים בינלאומיים בשום פרמטר, בטח לא בפרמטר הזה. גלעד שליט היה 5 שנים בשבי החמאס ולא אפילו מידע חיות או רפואי עליו. אז בוודאי גם המקרה הזה. אבל קודם כל אנחנו נמצאים גם כן בגזרה הסברתית, כבר 70, למעלה מ-70 יום. היינו חייבים את הפגישה הזו, אני אומר, היא באה לארץ. קודם כל היא באה לארץ, נפגשה ראש הממשלה, והייתה גם בעזה, ואנחנו צריכים להסביר לה שאין שום סימטריה בין מה שאנחנו חווים למה שאנחנו מבקשים, לבין משהו אחר, כי קיבלנו ביקורות, מה אנחנו עושים בבתי חולים בעזה, ומה קורה שם, אחרי שהוכחנו להם שמדובר במפקדות טרור. אז אכן, נפגשנו איתה גם כן בז'נבה, הבאתי משפחות חטופים, חלק לשמחתי, אני אומר, עד כמה שניתן לומר, כמעט 3 המשפחות מתוך 4 המשפחות שהיו איתי בז'נבה, שוחררו, אבל גם כאן נפגשנו איתה כשהיא בעלה הארץ, השר החוץ אלי כהן ואני, עם מספר משפחות חטופים, דרשנו ממנה שתעמוד ותצעק בקול רם, בקול ברור, הייתה שיחה מאוד קשה, פגישה תאונה וקשה, המשפחות הטיחו בפניה, אמרו לנו...
גם עם הטענה הזו שהם לא מצליחים להגיע לחטופים, או לנהל איזה שיח רציני מהחמאס, אם הצלב האדום כארגון היה מפרסם הודעה כזו רשמית, אנו עושים מאמצים להגיע לחטופים, אך החמאס לא מאפשר זאת, זה גם היה תורם את חלקו בעולם, אבל הם משתפי פעולה איתם.
זה בדיוק מה שדרשנו, שאמרנו, גם אם לא תביא, ואנחנו לא כמעט בטוחים שלא תביא שום מידע ושום טיפול. כמובן שמה לציוד שלאחר מכן, שזה דורש לגבוש את החטופים, ואמרנו לה, זה לא מספיק, צריך לדעת גינוי ברורה, שאת לא מקבלת שום מידע, ואת מבקשת פשוט לגבוש את החטופים. הגשתי לדוח מאוד קשה, דוח כמובן חסוי, שהכינו אותו במשרד הבריאות, טובי הרופאים, שטיפלו משאבים שהגיעו לארץ, רופאים, mm-hmm. רופאות, דוקטורים מבתי חולים, עשינו דוח מבלי להיכנס לה, מבלי לרשום לה את המספר תעודת זהות של כל אחד, הבנו לה בדיוק מה עברו נשים, ילדים, מבוגרים, צעירים, צעירות, בכל הפרמטרים, עם מתן טיפול, עד לטיפול לא נכון, ועוד ועוד שלא מקום לפרט. ואמרנו לה שזה מה שהשאר החטופים שנמצאים שמורים, ולכן כל יום שאת לא מגיעה לשם ולא נותנת את הטיפול הרפואי ואת המידע, הם בסכנת חיים, וזה התפקיד שלך, לכך נועדת, לכך קם הארגון הזה. לצערנו, בסדר, גם ראש הממשלה דרש את זה, וכל ברור לאחר שהיה כאן הולכה להיפגש איתו. עברנו את המסר גם ככת העולם, ו... כל, אם מצליח אפילו להביא, אבא אחד בא ואומר, אז זה התרופות של הבן שלי, הוא חולה, כרוני, ואת צריכה לתת לו את זה, כי אחרת הוא סובל, וזה דרדור, וראינו שאנשים שהגיעו לשם בצד בריאותי, נורמלי וסביר, וחזרו משם, אתה מאוד קשה, מבחינות זיהומיות ועוד הרבה דברים. זה חלק מהעניין.
כן, טוב, בוא נעבור לעניינים אחרים, וכשר בריאות, שאחראי על בריאות הציבור בין היתר, אתה תומך במס על השתייה המתוקה, בניגוד לאחרים שמתנגדים. אני מבין שמשרד האוצר כן יהיה לשיחות, גם עם המפלגות בקואליציה, חלקן מתנגדות, חלקן תומכות. תעשה לנו רגע סדר בעניין הזה.
אני אעשה לך סדר. קודם כל, שר האוצר סמוטריץ' וראש הממשלה וכל חברי הקואליציה חתומים על דבר אחד, על ביטול המס כשקמה ממשלה, וכן ככה נעשה, כמו המס על השתייה המתוקה, ככה המס על החד פעמי. ואנחנו צעקנו נגד הגזרות הללו, ובצדק. ועכשיו תשאלו אותו, אז מה קרה אז, מה קורה היום? גם עד שצעקנו במי שיכול לקחת את הנאומים שלי, קמתי ואמרתי בכנסת, יש למשל תור של שנה, שנה וחצי, לניתוחים בריאטריים, ניתוחים של השמנה. שום דבר מהכסף הזה לא ילך באמת למטרה בריאותית אלא לגזרות. והראיה, שעשו מס גם על הדיאט וגם על הזיור וגם על כל דבר. לכן, קודם כל, שר האוצר היה חייב לחתום על צו שמבטל את המס לחלוטין בכל הפרמטרים. להפתעתי, קיבלתי כמובן כמו כולה, ביום שישי לפני קצת שבת, צו שהוא מדבר במקרה הזה על משהו ש... חשבו עליו עוד לפני כן, שהוא עושה לך יותר שכל, כביכול, מה המשמעות של לתת מס, לצערי הוא גם כדבר מאוד גבוה, ששקל על שתייה מתוקה, על כל המיצים המתוקים, שמעל נגיד 5 גרם, אבל על הדיאט ועל הזיר ועל הכל לא לתת מס בכלל. ולראשונה, כשבן אדם הגיע למדף, הוא רואה שישייה שעולה 50 שקל, או שישייה שעולה 36 שקל, זה עושה לו סדר, ואתה יכול לגרום למשהו שהסברתי, לא רק מס של עונש וזה גזרה. אבל לכן אני קודם כל כמשרד הבריאות שגם כן התקשורת וגם כן מבקשים את עמדת המשרד, תדעי שעמדת המשרד היא להילחם בנושא הסוכר, בנושא השמנה, והשמנה בפרט גם במגזר חרדי, מגזר ערבי, בכלל מדינת ישראל, אנחנו מהקבועים בעולם בקטיעות גפיים, אף אחד לא נעלם, לא נעלם מול עיניו הנתונים הללו.
כן, אחת הסיבות גם שיצאה גם תרעומת בזמנו, חוץ מהחד פעמי שנלווה לסיפור הזה, זה גם על הדרך שבה זה נעשה בזמנו, בשעתו, ועל זה היצאה תרעומת.
וגם עכשיו אני ניהלתי שיחות, החלתי לחשוב על רעיונות כמו שאמרת, מה האופציה לגבי לחלק את המס.
אבל עדיין לא כולם תומכים בזה, אני מבין שיש בקואליציה גורמים שמתנגדים גם עכשיו.
אני לא אמרתי בעד מס או לא בעד מס, אמרתי אם אתה נותן מס, שתדע לך שאני לא אסכים משום אופן שמס כזה ילך לצורך השארת קופת המדינה, אלא אם כן זה בא למטרה שנשמע אתה נותן את המס. למשל, אם אתה לא נותן לוקח לבן אדם מכיס אחד, אבל זה בכיס השני, אולי לסבסד לחם בריא, אולי לסבסד חלב בריא, לעזור לציבור, או לתת הסברה, לתת אולי...
כלומר, המטרה היא שהכסף לא ייכנס לקופת האוצר, אלא יחזור לציבור בתחום הבריאות. אז מה בסוף יקרה עם הכסף שיגבה מהמס הזה עכשיו, אחרי התקנה החדשה הזו?
קודם כל, התקנה הזאת לא נכנסה לתוקף.
כן, מה התוכנית?
קודם כל, מה התוכנית? נכין, ביקשתי בהודעה שבמכתב שלחתי לשר, אמרתי לו, בוא נקים צוותים מיידיים, משותפים, ונחליט איזה סעיפים ילכו, לאן ילך, במידה ואתה הולך לעשות את הדבר הזה. אולי לקרוא אותו זנטי קצריך, לתת הסברה יותר בצפו שידעו, לא כאנישה, אף פעם מס לא יכול לבוא כאנישה. עכשיו יש, צריך לא לצאת מתחת לשולחן את הבעיית ההשמנה כללית במדינת ישראל, ש-40% מהשמנה זה נושא סוכר, ולכן אני חושב שההסברה נכונה, לא כאנישה, היא יכולה לבוא בציבור בצורה נורמלית. כשאתה נותן מס, לא שקל, אני גם חושב ששקל זה הרבה, אלא מס של 60 אגורות או 50 אגורות או 70 אגורות על ליטר, זה משהו שאפשר כביכול להבדיל בין הדיאט זירו לבין השתייה המתוקה. אבל עדיין, שהציעות, אני חושב שבנושא הזה קודם כל נחושים בדעתם לא להפעיל את המס בצורה כזאת שרוריתית, ובלי הסברה ובלי הסכמה של שקרה שהציעות. אבל אני כמדת פסולוגיות בהחלט חושב שנושא הסוכר והשמנה הוא דבר שצריך לתת לו תיעדוף, ואנחנו עושים את זה במשרד.
טוב, בבחירות לרשויות המקומיות עדיין יש מחלוקת האם דוחים אותם או לא דוחים אותם. בש"ס רוצים לקבוע אותם יחסית במועד המוקדם ביותר האפשרי. יש כאלה שמתנגדים ורוצים לדחות אותם אי שם לעוד כמה חודשים או לחודשיים לפחות. אתה גם מועמד לראש עיר במקביל להיות חסר בריאות. אז אם אנחנו מניחים רגע לסיפור האישי עכשיו של התמודדות בבני ברק או לא, באופן כללי, כבחירות לרשויות מקומיות או הוויכוח הזה, מתי הם התקיימו, יש הבנות כבר? אתה יודע לומר לנו שהראשי הסיעות של מחלוקת בעניין הזה, מצליחות להגיע
להסכמה? אני יודע ששר הפנים עשה עבודת מטה כל כך מקצועית לגבי אורח חיים. היום המדינה חוזרת לשגרה, והוא הבין שאי אפשר לדחות את הפצועות האלו לאינסוף, וצריך לצאת בסוף דדליין. זו דרישה שחתמו למעלה מ-180-190 ראשי רשויות שביקשו כבר לסיים. צריך לזכור שקשה למתנהל מבחינת הליכי תכנון ובנייה, המצב הביניים הזה לא מאפשר להיות באמת להתנהל, ועוד כמה וכמה פרמטרים. אז הוא אימץ את התאריך המקורי שדיברו בהתחלה, קצת 6 חודשים. ואז כמה כל זה, כמה מקימים אחרים. ואז כפי שיושב ראש הוועדה אומר, גם אם צריך לדחות זה עוד חודש, כפי שהוועדה יש לה את האפשרות לעשות בעוד חודש, עשו, אבל בסוף זה לא צריך הסכמה של כלל ראשי הסיעות, זה לא רק אנחנו, אני יודע שהליכוד מעוניינים לקיים את הבחירות בזמן, במחנה הממלכתי, ועל פי התקנות שקבעו צריך 2/3 בנושא הזה של הסכמה גם בוועדת הפנים. לכן זה מה שיש לראש הסמר. אנחנו, אם צריך לדחות אותו בעוד חודש, אנחנו לא נתנגד לעשות את זה של עוד חודש, אבל צריך הסכמה של סמכה לסיעות, וזה מה שצריך לעשות. זה לא, אולי יומרה או דרישה של תנועת ש"ס לקיים את הבחירות בדיוק בתאריך הזה שנקבע.
אוקיי, טוב, נמתין לבאות ונראה איך הסיפור הזה מתגלגל. שר הבריאות אוריאל בוסו, תודה רבה על השיחה, בהצלחה.
תודה,
ערב טוב, בשורות טובות, פרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
סיימנו עכשיו שיחה עם השר אוריאל בוסו, דיברנו איתו גם על השתייה המתוקה ו... על הסיבוב פרסה המעניין בעניין הזה, וגם על הבחירות לרשויות המקומיות. אז דילג על הנושא הבני ברקי, אבל סוגיית הבחירות עצמם ומועדן, הם לא רק עניין של המלחמה, מתאים או לא מתאים, יש מאחורי הסיפור הזה מאבק כוחות גדול ואמיתי, כי השינויים יהיו דרמטיים אחרי הבחירות הללו. יעקב, אתה רוצה להסביר לנו למה ש"ס כל כך מתעקשת שהבחירות יהיו מהר פה. ככל הניתן?
אתה אמרת שדיברת עם השר בוסו על המס השתייה המתוקה והבחירות המוניציפליות. תראה, היו היום שני פליק-פלקים מעניינים לאחור. אתמול שמענו שסמוטריץ' רוצה להחזיר את המס על השתייה המתוקה, וידענו, אפסו אתמול, שש"ס דורשת בחירות במועדן. ופתאום היום שני מהפכים, פתאום ש"ס מוכנה לשקול את הערכת דחיית הבחירות, וסמוטריץ' מוכן לבטל שוב פעם את המס על השתייה המתוקה. האם יש קשר בין שני הדברים? האם יש כאן דיל? במערכת הפוליטית מריחים שיש כאן משהו, אבל אני חושב שהסיבה היא אחרת. לגבי הבחירות המקומיות, אני יודע שעמדת ש"ס לפחות הייתה שלקיים את הבחירות המקומיות במועדן, הסיבה היא פשוטה. בזמן מלחמה אין זמן לקמפיינים ארוכים ויקרים וכל מה שמסביב, גם אחוז ההצבעה נמוך וזה טוב למפלגות החרדיות. אבל בשבוע האחרון הגיעו על חצי מהשטח, אני הייתי בלשכתו של חברי כנסת אחד מש"ס, ראיתי שם עשרות מכתבים, אנשי מילואים, אנשי צבא אומרים שהם לא, זה לא הוגן שהם קמים בחירות כשהם במילואים, היה לחץ מהשטח. אז ש"ס עשתה פה תרגיל, אמרה, אני מוכנה להאריך את הבחירות, לדחות את הבחירות, בתנאי שיהיה לזה רוב בוועדת הפנים. עכשיו כדי, בוועדת הפנים, היה החוק הקודם של דחיית הבחירות, הכניסו שם סעיף שאפשר להאריך את זה עד 28 בפברואר, בתנאי אחד, שיש רוב של 3/4 מחברי הוועדה. אין את הרוב הזה, כי האופוזיציה מתנגדת, מחנה ממלכתי מתנגד, ליברמן מתנגד, כלומר, תלו פה זה בוק ישריקי. מה שש"ס עשתה בעצם, אנחנו מוכנים לדחות את הבחירות, אבל בפועל מה נעשה? שיש סעיף בחוק שלא מאפשר את זה. הדרך היחידה היא למחוק את החוק הזה באמצעות חוק חליפי, וזה נראה שכבר די מוכן לעשות את זה.
אנחנו עוברים אליך, עורך דין אבי בלום, תגיד, אין קשר לבחירות לרבנות הראשית מאחורי כל הסיפור הזה?
אני לא בטוח שיש קשר. תשמע, לש"ס, אין מה להפסיד מלהציג חבית שהיא, או לפחות מצגת כזאת שהיא מנסה לדחות את הבחירות. כי בסוף לא רק ש"ס חטפה, אלא הציבור החרדי כולו חטף. מה שקרה שכל הלחץ לקיים את הבחירות במועדם הגיע מפורום ה-15 של ראשי הערים הגדולות, שהם ראו בזה קר נוער בשביל עכשיו לזכות בבחירות, אף אחד לא יכול לנהל נגדם קמפיין. זה הגיע מהשטח הליכודי בעיקר. הלך הרבה לכל רוחב הסדרה, לכל גורמי המקצוע, אמרו לו לקיים את זה במועדה, נצמד לזה, קיבל גם את ברכת הדרך מדרי. נכון שהיה אולי גם אינטרס חרדי, אבל אני לא חושב בסוף שזה כזה כל כך נוגע לש"ס. ומה שקרה שחטפנו כאן כזאת אש על זה שדווקא אנחנו החרדים שלא מתגייסים, אין לנו בעיה לנהל קמפיין. עכשיו, ברגע שהוא אומר, אני מוכן לדחות את זה, אין לו מה להפסיד, אם יש שלושת רבעי, בסדר, ואם לא, הוא אמר שהוא מוכן לדחות, ברגע, ברקע הזה גם העניין של השתייה המתוקה, אבל בסוף יש כאן, תשמע, משה ארבל, תדע, קורא לו מה שקרה אז לליצמן. כשהתקשורת מעלה אותך יותר מדי למעלה, אתה זוכר את השר הפופולרי במספר אחד,
כן,
אתה צריך לצפות לנפילה. תמיד עדיף להיות לא השר הכי טוב בממשלה כשאתה הראש, כי יש לך כיפה שחורה על הראש, וגם כשאין לך להיות מספר 2, מספר 3. ברגע שהוא עלה למעלה, היה צפוי שבכל בור אפשרי ינסו להפיל אותו. הנה הגיע הבור הראשון, נקווה שילמד את הלקח.
טוב, כי הייתה שמועה, אני אגיד לך למה אמרתי, אבי, רבנות ראשית, כי הייתה שמועה שהרי הגוף הבוחר, שבוחר את הרבנים הראשיים לישראל, מורכב ברובו מראשי הערים. וכרגע, כמו שרואים את המצב עכשיו של ראשי הערים, לגורמים בשעס יהיה מאוד קשה לשלוט על תוצאות הבחירות לרבנות הראשית, לרבני הערים. אבל אם יהיו בחירות, ובחלק מהמקומות יש כבר ראשי עיר שהתחלפו, ויבואו אחרים, ואז רק יהיה בחירות לרבנות הראשית, יהיה לאותם גורמים יותר קל. אבל אם הבחירות יהיו אחרי הבחירות לרבנות הראשית, אז הגוף הבוחר יהיה כזה, זה שמועה שרצה.
זה לא יעבוד, חברים, כי הרשימה לגוף הבוחר נסגרת לרבנות נסגרת 60 יום קודם, ובכל מקרה נסגרת ממש בימים הקרובים, אי אפשר לצלח אליה.
למעט יש בחירות, יעקב.
כן, אבל בקרה כזה אני רוצה להזכיר עוד משהו, אתם זוכרים למה נדחו?
אלא אם כן נדחו שוב את הבחירות לרבנות.
כן, אתם זוכרים למה נדחו?
עכשיו יש בחירות לראשי ערים, אין היגיון, כן.
אתם זוכרים למה דחו את הבחירות שהיו צריכות להיות בקיץ? אמרו שזה סמוך מדי לבחירות. והנה הגענו לחודש אדר, כלומר אם נדחה מינואר לפברואר, נגיע בדיוק למועד הבחירות, יכול להיות שאני לא בדקתי על הלוח, יכול להיות שזה כמעט באותו שבוע. לכן מי שדורש את הבחירות, את הדחייה של הבחירות לפברואר, אומר בעצם נא לדחות את הבחירות, הרבנות הראשית בשס לנוח, אולי זה גם אלמנט שלא חשבנו עליו, ששס
רוצה לדחות את הבחירות. אגב, לשס ולסמוטריץ' אל תשכח שיש להם אינטרס זהה, כי גם סמוטריץ' רוצה לראות את הרב מיכה הלוי בדיל שהיה לו עם שס, לכן כאן דווקא בעניין של הבחירות לרבנות הראשית, האינטרס של השניים זהה.
אבל בוא נדבר רגע, נניח רגע את האינטרסים, כל מפלגה באינטרסים שלה, מה השכל הישר אומר? השכל הישר אומר שאנחנו נמצאים היום כבר ב-18 לדצמבר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בדיוק בינואר, המלחמה תיגמר, תלך להיגמר, מה פתאום יותר בבחירות בשלב כזה? מה זה בוער? סך הכל בחירות מקומיות, לא בחירות הכנסת שקובעות מי תהיה הממשלה שתנהלת המסע ומתן על החטופים, ותחזיר את המדינה לאיתנה, זה כולה בחירות מקומיות.
אבל מה שקורה בינתיים, מה שקורה בינתיים, שיות ונמצאים יש מבחירות ארוכה, אין מכרזים, לא עושים שום פרויקטים, אנשים יעשו לחלטים, תדע, בצד הזה של אנשים שנמצאים במילואים, יש אנשים שיעשו לחלטים ואין מה לעשות איתם, אז תדע, חוקים שמתחילים לפתור, לפעמים עדיף כבר לעשות בחירות, וזהו, זו הייתה העמדה של כל גורמי המקצוע. הרי ברור שזה סיבור, בסוף אתה יכול לתת...
אתה רואה את הציבור נחוש לבחירות, יש
תענה... ברגע שאתה שם שר חרדי ואומר, החבר'ה שלך לא משרתים, לכן אתה רץ עם הקמפיין הזה, הוא בבעיה. אם היה שר אחר, זה כנראה היה הרבה יותר חלק. אתה שם שר חרדי, אומר, אתה מייצג את בחורי הישיבות, מנגד אתה שם את מפלגה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים לאיפה מגיעות ההלוויות ומאיזה בתי מדרש, אז זה ודאי שזה לא עובר, וטוב עשה ארבל שהוא התקפל, היה צריך להתקפל מוקדם יותר, חכם עיניו בראשו. היה ברור לאן זה הולך. אבל כשאתה מסתכל על שני הצדדים, יש צד לכאן ולכאן. עובדה שכל גורמי המקצוע, כולל בצבא, כולל במלל, בכל מקום, היו בעד לקיים את הבחירות האלה. גם הם יודעים שיש חיילים מילואים, הם יודעים מה הכמות, שהיא לא כמות גדולה, ושאפשר לתת להם מענה. אבל אם הכל הופך לפופוליזם, אז עדיף באמת לחתוך הפסדים.
אבל יש פה פיקציה משפטית, אבי, כדי שוועדת הפנים תתכנס ותחליט לדחות הבחירות, צריך בקשה של הממשלה, אני בדקתי זה בחוק. ארבל נכון לעכשיו, אפילו לא הגיש בקשה.
כן, אז הכל בקריית שמונה, אין לנו שם מאזינים, אתם יכולים להמשיך לשוחח.
אני אומר שארבל אפילו לא הגיש את הבקשה לוועדה, זאת אומרת, מצד אחד הוא... ארי דרי אומר שהוא רוצה לדחות, אם ארבל עדיין עובד אצלו, מה שאני לא כל כך בטוח, הוא היה צריך להגיש מיד בקשה לוועדה כדי לדחות את הבחירות. אם הבקשה לא תוגש עד ה-27 בדצמבר, בדקתי גם את זה, אי אפשר יהיה לדחות יותר. אז שס נזרק כאן בשתי קולות שלא ברור לי אם יש ביניהם הרמוניה או אין ביניהם הרמוניה.
כן, סיפור מעניין, האם יש קשר בין הדברים או לא. וגם בכלל מאחורי הקלעים הרבה מאוד קרבות, צריך לומר, ברשויות המקומיות עצמם, גם מהשטח עצמו. כמו שאמרתם, הקול הזה עולה למעלה בגלל שהנטל הכבד של הטיפול במלחמה הזו נופל גם על ראשי רשויות בהרבה מאוד מקומות, אלה שפונו, אלה שקלטו מפונים, אלה שצריכים תקציבים, יש כאוס שם בחלק מהמקומות, ומשם באה הדרישה, תעשו כבר בחירות, וכך ראש עיר יכול להיות שהוא רגוע, יציב, יודע שיש לו 5 שנים קדימה, יכול לבנות תוכניות לטווח ארוך, ולא ראשי עיר שהם חצי כאן וחצי הראש שלהם באיזשהו קמפיין שאוטוטו הם צריכים להרים. אז יש קולות לכאן ולכאן. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם.
אם אפשר לדבר פוליטיקה, זה סימן שאנחנו חוזרים למסלול.
באשקלון מחר מתחילים הלימודים, אבי.
אתה רואה?
כן.
פוליטיקה תחת אש.
כן, אבל שיתגמר בטוב ושיהיה בשורות טובות. תודה. להתראות, ערב טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו איתנו לקו יצחקי בבק, שלום לך.
שלום לכם.
אתה כתב שמדווח לאיראן עבור כלי התקשורת של האופוזיציה באיראן, נקרא לזה, את כל מה שקורה כאן בישראל, בין היתר גם על המלחמה כאן, בכלל על העולם המערבי ועל ישראל, לא לתקשורת שתומכת או שמוכתבת על ידי השלטון באיראן, אלא ההפך. אז עוד מעט אולי קצת ככה נתעניין יותר בתקשורת הזו, אבל כשאנחנו רואים מתקפת סייבר שפוגעת בתחנות דלק באיראן, מה התגובות שם? מה זה בכלל עושה? איזה פגיעה יש כתוצאה מכזאת פעולה?
זה השפלה פעמיים. פעם אחת על מה שקרה היום, כמעט 70% מתחנות דלק בכל איראן, מדינה של 80 מיליון איש, יצא מכלל שליטה, אנשים לא יכולים לשים טיפה דלק בתחנות האלה. השפלה השנייה, שזה פעם שנייה, שבאותו מקום אותו דבר קורה, והם לא יוכלו להתגבר על זה. מי שעשה את זה צריך באמת להוריד את הכובע. מתקפת סייבר מהסרטים.
כלומר, צריך... בין היתר, איתות לאיראן, שמי שעשה את זה ביום שירצה, יכול להשביט את מערכת הדלק במדינה.
בלי שום ספק, ההאקרים אמרו שהיינו יכולים גם להוריד 100%, להשמיד את כל המדינה, אבל לא עשינו את זה, כי חשבנו על האמבולנסים ועל מחבי אש ועל הדברים אחרים, אז בגלל זה גם לא עשינו את זה. ועוד הם שלחו עוד הודעות לכל מיני גורמים של הביטחון והצלה, שאנחנו הולכים לעשות את זה תוך כמה דקות, אתם תהיו מוכנים. מי שעשה את זה, עשה את זה בתוכנית. זה לא סתם ילדים קטנים שיושבים בבית שלהם.
זה לא אקרים חובבנים.
זה משהו מאוד מאוד רציני.
מה מעניין את האיראנים במה שקורה בעזה? כלומר, בעקיפין הם בסוף הציר שמממן הכי הרבה טרור בעולם, אבל בסיפור הספציפי הזה של עזה הם פחות היו מעורבים.
כמו כל דבר באיראן, העם מתחלק בשתיים, תומכי ומתנגדי המשטר. עכשיו, אם אתה שואל אותי, התומכים הם הרבה יותר, הרבה פחות, המתנגדי המשטר הם הרבה יותר, אבל כרגע המתנגדי המשטר מאוד מאוד חשוב להם, שאם ישראל כבר נכנס לאימות עם חמאס וגם אימות עם חיזבאללה, גם יעשה מה שעשה לחמאס, גם יעשה לחיזבאללה. הם ממש שונאים את הידיים של משטר באיראן, שנמצא בלבנון ונמצא בתימן ונמצא בעזה. הם יודעים את זה, שכל חייל של חיזבאללה מקבל כל חודש $1,300 ממשטר באיראן, כשחייל איראני מקבל $150 עד $200. הם יודעים איפה הכסף שלהם הולך, הם יודעים למה כל הסנקציות עליהם. העם האיראני ברובו, לפי דעתי, תומך מאוד מאוד נלהב במה שישראל עושה, ורוצה לעשות את זה עד הסוף.
יפה, אוקיי. לאיזה תקשורת אתה מדווח שמדברים על תקשורת של האופוזיציה באיראן? היא מגיעה לאיראנים עצמם, או שזה לכל מיני מדינות אחרות שיש שם מתנגדי משטר?
טוב שאתה שואל, זה השאלה הכי חשובה. אני עובד עבור איראן אינטרנשנל. איראן אינטרנשנל הוא ערוץ בינלאומי, משהו בגודל של CNN, אבל בפרסית. הבייס שלו הוא נמצא בלונדון, יש לו גם בייס בוושינגטון ו-22 מדינות משרדים, גם בישראל, בירושלים, משרד די גדול. אנחנו משדרים דרך 15 לוויינים לתוך איראן שלא יוכלו לשבש אותנו, ו-24 שעות תוכן חדשותי חי, כולל כתבות, כולל כתבים בכל מיני מקומות בעולם.
מנסים בקיצור להוות אלטרנטיבה ולתת תשובה הולמת לכלי התקשורת.
אנחנו אמנם נחשבים ערוץ אופוזיציה, אבל אנחנו ערוץ עצמאי שמשדרים מה שנכון, מה שאמת, מה שאסור להם שאנשים ישמעו את זה, ובין 40-50 מיליון איש רואים אותנו, הצפייה שלנו יותר מהטלוויזיה שלהם בעצמם, גם מה שאנחנו משדרים נכון. מאז שהתחילה המלחמה, אנחנו הגיעו אפילו לישראל עוד 3 צוותים, ועשינו שידורים חיים 24 שעות על כל מה שקורה שם. אני בעצמי הייתי 3 פעמים בתוך עזה, דיווחתי על המנהרות מתחת לשיבה, דיווחתי על כל מה שקורה שם.
בקיצור, עבודה עיתונאית, עבודה עיתונאית בלתי תלויה לכל דבר ועניין. בבא קיצחקי, תודה רבה לך על השיחה כאן, תודה, להתראות. בשבת, לצערנו, במסגרת המלחמה הקשה הזו, נפל בצפון עזריה יחזקאל, השם ייקום דמו, מפתח תקווה. הוא נהרג ונפגע כתוצאה מפגיעת כלי טיס ששוגר מלבנון והתרסק באזור היישוב מרגליות בגליל העליון. בין היתר מדובר בחלל צה"ל, לוחם מילואים, עם הגיל המבוגר ביותר, בן 53, בנפילתו. ואיתנו לקו עידן, בנו של עזריה. שלום לך, עידן.
שלום וברכה, ערב טוב לכל עם ישראל.
שיהיה בשורות טובות. קודם כל, אתה יודע, השאלה הכי מתבקשת, אביך היה פטור ממילואים בשל גילו,
נכון.
ובכל זאת התנדב נכון. ויצא לשרת. מאיפה זה הגיע, מאיפה זה נובע?
אני אגיד לך, אבא שלי מעולם לא הלך לעשות מילואים כי הוא היה צריך. הוא עשה את זה מאהבה למולדת, מאהבה לארץ ישראל. הוא רוצה להגן על עם ישראל, והוא עשה את זה בחירוף נפש. הוא כבר היה אמור 13 שנים לא להיות במילואים, ורצו גם להעביר אותו לתפקידי מפקדה. הציעו לו, אתה יודע, מפת גילו, ואוי ואבוי למי שהציע את זה. אבא שלי בחיים לא הסכים, והוא... הוא כל כך אהב את זה, הוא כל כך אוהב את המדינה ואת הצבא שלנו.
כן, אז הוא שירת כאמור בצפון ונפל שם. לאורך כל החודשיים האחרונים כשהוא במילואים, מישהו מהמשפחה ניסה להניע אותו, לומר לו, אתה הרי יכול לחזור הביתה אם תרצה, אתה יכול להשתחרר אם אתה רוצה, או שכל המשפחה כולם מגויסים יחד איתו באותה מטרה?
תראה, כמובן שדאגנו, בסופו של דבר זה אבא שלנו, זה הבעל של אמא שלי. כולנו דאגנו ואמרנו לו, אולי תחשוב, אולי פה, אולי מספיק. אבל אבא עשה את זה מתוך שליחות, אבא אהב את המדינה ואנחנו היינו איתו בזה. זאת הייתה אחת האהבות הגדולות שלו בחיים, באמת המדינה והצבא. אז כן. אף אחד לא ניסה להוריד אותו מזה.
וגם רואים שיש פה בסוף גזרה משמיים, אתה יודע, בסוף הוא לא שירת בתוך עזה, הלך לצפון, שיחסית שם יותר רגוע, ואמר, אני אעשה את כל מה שאני צריך, וכשמגיע כתבם, אז יכול להגיע לכל מקום, והכל כתוב כבר, אין לנו הרבה, באמת, אתה יודע, אי אפשר היה לשנות משהו בסיפור הזה.
תראה, גזרות אי אפשר לשנות, אבל צריך להבין גם שאזור הצפון זה אזור לחימה לכל דבר, אזור לחימה אפילו יותר קשה מעזה, כי שם יש את העניין של פצמרים וכתבמים, שבאמת המערכות שלנו פחות חזקות בתפי אירועים כאלה, אז כן, הרבה פעמים זה מתפספס, ובאמת שומעים את הפגיעה לפני ההזעקה אפילו. אז כן, זה היה אזור מאוד קשה, ואבא שלי מת גיבור, והוא נלחם למען המדינה, והוא גיבור כיסא מלכות.
אתם בעיצומם של ימי השבעה, אז אנחנו בשם כל עם ישראל מנחמים אתכם. תנוחמו מן השמיים, ושיהיה שמחות בעזרת השם אצלכם, ושיהיה זכרו ברוך.
תודה.
זכרו של עזריה יחזקאל, השם יקום דמו. ותודה לך, עידן. בשורות טובות, תודה.
תודה רבה.
כן, זאת אחד מן הנופלים. אנחנו חותמים שעה ראשונה, תודה לצוות. פנחס בינדר הטכנאי, עורכת הראשית יסתי פלד. נשוב אחרי החדשות. תודה.